ערב טוב לציבור. הייתי רוצה קודם להציג את עצמי, שמי תהילה עמנואל, אני גר ברכסים בצפון. כן, הייתי רוצה לפתוח בסיפור. סיפור שהתרחש לא מזמן באחד מהקניונים הגדולים בארץ. משפחה לא גדולה הגיעה לקניות. משפחה מורכבת מאבא, אמא ובן יחיד. בן יחיד. הציבור יודע שבקניונים הגדולים האלה, לפחות בחלק מהם, יש מתקני משחקים לילדים. אז ככה, האבא והאימא והבן הגיעו לקניות. בדרך כלל, האימא מאוד נהנית מעצם השופינג. האבא מאוד נהנה כשזה נגמר. והילדים נהנים לשחק בינתיים. זה מה שקרה פה. והנה הם גומרים את הקניות שלהם, בדרך החוצה הם רוצים לאסוף את הבן שלהם, והנה הילד הקטן שכזה רחוב על סוס, סוס שקבוע ברצפה, סוס מתנדנד, הוא מתנדנד לו מעלה מטה, די מרוצה מעצמו. אומרים לו מוישלה הביתה. אומר להם מוישלה, אבא ואמא אני רוצה להמשיך לרכב על הסוס, בבקשה. הוא ממשיך לרכב עוד 5 דקות, עוד 5 דקות. רבע שעה, אומר לו אבא ואמא, נו מוישה הביתה. ומוישה אומר להם, לא אבא, אני רוצה להמשיך לרכב על הסוס. אבל אין לנו זמן, חיכינו מספיק. אומר להם, אבא, אבל אני בלי הסוס לא זז. אומר לו אבא, תשמע נה, הסוס הזה קבוע פה ברצפה, מבוטן, זה שייך פה לקניון, זה שייך פה למקום. אנחנו לא יכולים לרכוש את הסוס הזה, גם לא ימכרו לנו. והילד הזה לא מתרגש ואומר, אבא, אני מצטער, תקנה לי את הסוס. כן, אבל זה של המקום. הוא לא זז בלי הסוס. אלה היו הורים שמעולם לא אמרו לילדים שלהם מה לעשות, יותר נכון, לילד הבודד שלהם, מה לעשות. יותר נכון, הם לא אמרו לו את זה אף פעם תוך כדי הפעלת כוח. לא ידעו מה לעשות. אז בלית ברירה היו ככה מאוד נאורים, מאוד פלורליסטים, מעולם לא השתמשו בכוח נגד הילד שלהם. אז בלית ברירה הזמינו פסיכולוג כדי לשכנע את הילד ללכת הביתה. הוא הגיע לביקור בית, הוציא בלוק ככה מכתבים רציני, התחיל לראיין את ההורים, מטרש בדירה, צפיפות דיור, מסתדר עם האחים והאחיות, אין, מסתדר עם ההורים, מה מידת החוצפה שלו. שאלה פה ושאלה שמה, הוא מילא כמה עמודים, בסוף הוא אמר שהוא יודע איך לטפל בבעיה, אבל יש לו רק בקשה אחת. הוא מבקש שההורים יצאו מטווח של שמיעה. הוא אומר, אם ההורים יצאו מטווח של שמיעה, הוא ניגש לילד, במשפט אחד הוא משכנע אותו ללכת הביתה. כולם התרחקו, ומחכים לראות את הנס. הפסיכולוג הזה הגיע לילד, ניגש לו לאוזן, לחש לו משפט אחד, לתדהמת כולם, הילד ירד מהסוס, רץ לאבא ואמא שלו, ואמר להם הביתה. הם היו עמומים? שלף פנקס קבלות, רשם סכום כביקור בית, הזמין את ההורים לתריסר טיפולי המשך. כשהם חזרו הביתה, שאלו את הילד, טוב, מה הוא אמר לך? איך הוא הצליח שכנע אותך? והילד לא אומר. כעבור שבוע הגיע איזה דוד, והדוד הזה היה מאוד ככה אהוב על הילד, והוא אומר לו, תגיד לי, מה הוא אמר לך שהצליח שכנע אותך? אומר לו, הילד הזה, אני אגיד לך את האמת, אני עמדתי פה, כל האנשים היו שם, אבא ואמא היו שם, אף אחד לא עמד לידי, ניגש אליי בן אדם, אני לא מכיר אותו, והוא לחש לי באוזן שאם אני לא הולך הביתה, הוא יוריד לי 2 סטירות לחי כאלה, שאני לא אשכח אותו כל החיים. הוא אומר, פחדתי, הלכתי הביתה. יהודים יקרים, אני בלי להיות פסיכולוג הייתי עושה אותו דבר, תאמינו לי. לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין שזה מה שהיה צריך לעשות שם. מורי ורבותיי, אחת הבעיות הקשות ביותר שיש לנו בדור המודרני זה איך להשיג משמעת עם ילדים. איך להביא ילד לכך שהוא ישמע אותנו, שיעשה את מה שאנחנו רוצים. יש הרבה הורים שיש להם תלונות על כך שילדים לא מספיק תקשורתיים, לא אוהבים את בית הספר. יש ילדים שאני הייתי קורא להם ילדי דבק, האימהות בוודאי מכירים את זה. ילד שניצא כל הזמן בטריטוריה של אמא שלו, מסביב ככה, ולא זז שנייה אחת מהסמלה שלה. ותמיד לא טוב לו. יש כאלה שזה מתבטא אצלהם, הם מוציצים אצבע. יש כאלה ילדים שמרטיבים בלילה. כן, ולתקופה, התקופה המאוחרת יחסית. מזה לא כל כך צריך להתרגש, בגלל שבדרך כלל, ילדים שיש להם למשל בעיה בריאותית, שלפוחית צרה, או שלא מלבישים אותם בחורף טוב בלילה, ילד צריך להיות חם בלילה בחורף. אחרת קשה לו להשתלט על השלפוחית, כן? אבל יש ילדים שיש להם את כל זה והכל בסדר גמור, ובכל אופן, הם לא מסתדרים. ילדים כאלה לא שמחים, ילדים כאלה תמיד מרגישים מקופחים, וסוף סוף רואים אותם הולכים לישון בלילה, ואז משתחררים. זה מין ילד כזה שכל הזמן מקיף את הוריו, או אתה רואה שהוא לא שמח, הוא לא מרגיש טוב. ואנשים שואלים למה זה קורה. מדוע? איך אפשר לטפל בזה? אנשים נכנסים ללחץ כאשר ילדים מתחילים לקחת בלי רשות בבית דברים. נקרא לזה בלשון עדינה. אז טוב, אז זה שהוא לוקח בבית בלי רשות, זה עוד אפשר להבין. צריך לדעת שילד, כך זה מצטייר לו, אבא ואמא. אבא ואמא זה אנשים שצריכים לדאוג לכל מחסורו. בסדר, אז קנו ממתקים לשבת. אבל הוא מקדים את השבת, לא נורא, הוא מכניס את זה כבר ביום שלישי, כן? זה עוד אפשר להבין. אנשים אבל נכנסים ללחץ כאשר ילד מגיע עם דברים שלו שלו מהגן. לוקח בלי רשות. לוקח אצל אחרים, ואז אנשים אומרים, מה, הבן שלי קלפטומניסט, מה, הבן שלי גנב. למה קורים תופעות כאלה? איך אפשר לחנך ילד לאמת, להיות ישר, להיות ממושמע, לוותר? בכלל, מה זה חינוך יהודי? אז בזמן הקצר שיש לי, אני לא יכול להתפרס הרבה. אני גם לא כל כך בטוח שהדברים יהיו מאוד מעניינים, אבל אני בטוח בדבר אחד, בעזרת השם, שהשיחה תהיה מאוד פרקטית, מאוד מעשית. ובשביל זה באתי. יהודים יקרים, שתי הקדמות. החינוך של פעם, כותב רב חיים פרידלנדר, זכר צדיק לברכה, בעיקר אצל הגויים, היה בנוי על מה שנקרא אוטוקרטיה. זה מין דיקטטורה כזו. אבא ואמא היו אנשים מבוגרים, למדו על החיים, הם מבינים יותר, אתה פחות מבין, חוש הביקורת שלך לקוי אתה בתור ילד, אנחנו נגיד לך מה לעשות, אנחנו נחנך אותך, מהסיבה הפשוטה, אנחנו צריכים לגדל ילד אחראי, אתה תעשה בדיוק את מה שאנחנו אומרים, וכפו, ההורים כפו את רצונם על הילדים. אמרו בדיוק מה לעשות, מה לא לעשות. למשל, כשבאנגליה רצו לחנך ילד לשבת בלי לפרוס את הידיים הצידה. אתם יודעים, תמיד על חשבון אח שלו, על חשבון חבר שלו בבית הספר, בשולחן, מרים את הידיים ככה. נו, אז כשרצו להשיג את זה, אז אמרו לילד, כשזה לא עזר מה עשו, אז דחפו לו שתי ביצים רכות מתחת לבית השכי. אחת פה ואחת פה. עכשיו חסר לך שתיפול ביצה. אם באמת הייתה נופלת ביצה, היו מחממים את זה על אש, והיו מכניסים את זה חם וקושרים את הידיים. עכשיו תפתח, נראה אותך. זה מין דיקטטורה כזו, אוטוקרטיה, אפילו סמכותיות. והשיטה הזו עבדה מאות שנים אולי. אבל בדור האחרון, יותר נכון, בדורות האחרונים, ילדים נעשו מרדנים. לא רוצים לקבל, לא רוצים לשמוע, לא מוכנים לקבל. יצא לי להיות לפני 5 חודשים בגולה, בארצות הברית. אני רוצה לומר לכם, יהודים יקרים, יצא לי לדבר בבתי ספר, אמרו לי מורים, אמרו לי מנהלים, משרד החינוך האמריקאי הפסיק לחנך ילדים בני 11 עד 18. הם טוענים שהדור הזה אבוד. יש שם רוצחים בגיל 11. הם היום מנסים להציל את הדור הבא. הם היום מחנכים נגד מתירנות ונגד סמים בכיתות א' בבית ספר יסודי. לא הולך. אז מה קרה? החליפו את השיטה, החליפו את השיטה. באו וטענו, אוטוקרטיה זה לא הולך, דיקטטורה זה לא הולך, אנחנו ניתן לילדים לעשות מה שהם רוצים, דמוקרטיה. אל תגיד לילד לא להכניס אצבע לוונטילטור מסתובב, תן לו, שיראה שזה לא כדאי, שילמד מהניסיון שלו בעצמו. אל תגיד לילד לא לעשן סמים, תן לו, כדי שיראה שזה לא טוב. הצרי אתם יודעים שעד שהוא רואה שזה לא טוב, הוא כבר תקוע בפנים. ככה, כל ככה חופשי, ותן לילד לעשות מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. את התוצאות אתם מכירים, יודעים, שמעתם, כן, מה שקורה, השם ישמור. יהודים יקרים, יהדות, וכאן בסוד הגדול של חינוך יהודי שמצליח כבר בעיקרון 3,300 שנה. ביהדות החינוך הוא לא תיאוקרטי, סליחה, הוא לא אוטוקרטי, הוא לא דמוקרטי, הוא קורא לזה חינוך תיאוקרטי. מה פשט חינוך תיאוקרטי? המחנך הראשון, אברהם אבינו, כתוב אצלו לפני שהקדוש ברוך הוא הולך להפוך את סדום, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. לא כתוב שם ושמרו דרך ארץ, לא כתוב שם ושמרו דרך מוסר, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. מה זה דרך השם? יהודים יקרים, הגילוי המופלא ביותר, והאלף בתולי של חינוך הוא, שאין אף ילד בעולם, ובעיקר אותנו כמבוגרים, שאנחנו אוהבים שמישהו יתלבש עלינו, או שמישהו יכתיב לנו מה לעשות, או שמישהו יגיד לנו מה לעשות. אני מאוד לא אוהב שאומרים לי מה לעשות, תאמינו לי. אם מישהו יתיישב עליי על הכתפיים, אני דואג בכל כוחי לנער אותו. בדיוק כך מרגיש גם ילד. גם ילד לא אוהבים שיגידו לו מה לעשות. גם ילדים לא אוהבים, רק מה? אולי פחות. הסוד הגדול של חינוך יהודי זה שאברהם אבינו אף פעם לא ניסה להשתלט אישית על הילדים שלו. ולכן הוא הצליח. ילד תופס מאוד אם אתה מנסה להשתלט עליו אישית או לא. בחינוך יהודי ילד תופס מהר מאוד שאף פעם אבא ואמא לא מנצלים את זה שהם חזקים יותר ואת זה שהם חכמים יותר ואת זה שהם אבא ואמא כדי להשתלט עליו אישית שהוא יעשה את הרצון שלהם. אבא ואמא תמיד מנסים להשליט עליו לא את רצונם אלא רצון שהוא למעלה מהם וזה אלוקים. אל תשקר בגלל שאלוקים לא מסכים שתשקר. לא אני. תראה זה גם מחייב אותי. זה מחייב את אמא, זה מחייב את הדוד, זה מחייב את הדודה, זה מחייב את כולנו. זה דמוקרטיה אמיתית, אתם יודעים למה? כי אני ואתה חייבים באותו דבר. יש על זה שכר, יש על זה עונש, יש על זה גן עדן, יש על זה גיהינום. זה הרי דבר מופלא, וזה כוח השליטה שלי על ילד. תראו לכם, אני יושב בשבת בבית שלי. אנחנו שומרי מצוות. יושבים ככה כמה ילדים מסביב, ילדה בת 10 מתחילה לאכול את המרק, פתאום תוכן של צלחת מרק נשפך לה על החצאית או על הסמלה. היא תראה מיד את אבא שלה קופץ, ילדה בת 10. התגובה הטבעית שלה מה היא? לרוץ לברז ולהתחיל לנקות, נכון? לא. היא תראה אותי מיד קופץ ואני אגיד לה, לא, רבקלה שלי, אני מבקש ממך, לא, 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 אסור לנקות את זה. זה מלבן. זה מלאכה מן התורה. תלכי. לכי להחליף חצאית, תחליפי סמלה. אל תחפשי את זה, אל תנקי את זה. יום שלישי, אנחנו יושבים שוב ביחד. ושוב, צלחת מרק, והצלחת הזו נשפכת על הסמלה שלה. היא לא תראה את אבא שלה קופץ. אני מאוד אשתתף בצהריים, זה יהיה חם המרק. אבל אני בהחלט לא אקפוץ מהמקום. שתעשה מה שהיא רוצה. תיגש לברז, תנקה, אני יודע מה, תלך תחליף חצאית, תחליף סמלה. תעשה מה שהיא רוצה ואיך שהיא רוצה. עכשיו, הילדה הזו שואלת עצמה, סליחה, למה בשבת אבא קפץ וביום שלישי הוא לא קפץ? כנראה שאבא לא מנסה להשתלט עליי אישית. אבא מנסה להשליט עליי את מה שאלוקים רוצה. ולכן, אברהם אבינו אחרי שחינך את ילדיו, הוא אומר, אני הולך, שלום, תסתדרו איתו. כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. זה הסוד הגדול של חינוך יהודי. ילד תופס עם הזמן שאבא לא מנסה להשתלט עליו אישית. הוא מנסה להשליט עליו את רצון אלוקים, הוא מתחיל לקיים את זה. אני בטוח שבין הציבור שיושב כאן, אלה שהם בוודאי שומרי מצוות, אין לי כל ספק שהם נתקלים בבית בתופעה שילד קטן בגיל 4 או 5 לפעמים, רץ אחרי אבא שלו ואמא שלו עד יום שלישי, ושואל אותו על איזה צעצוע, אבא זה מוקצה? זה מוקצה? הם לא תופסים הרי בדיוק מה זה שבת, יום ראשון, יום שני, אלה הם מושגים של גיאוגרפיה וזמן, כן, ומיקום. זה מדהים ממש. זה למעשה א' ב' של יהדות. ולכן, תבינו איזה כמה שזה נפלא, ילד מתחיל לקבל מגיל קטן, וזה גם נותן לי את השליטה עליו. כי כשאדם בחוץ אומר לילד שלו, אל תשקר, אומר לו הבן אבא, למה לא לשקר? אז הוא אומר לו, שמענה, אתה תגדל, אתה תהיה אדם לא אחראי, צ'ק לא יהיה צ'ק, חתימה לא תהיה חתימה, הסכם לא יהיה הסכם, אני רוצה לגדל אותך כילד אחראי. הילד הזה עושה לעצמו חשבון, אבא, סליחה, בעוד 20 שנה, מי אמר לך שרק אני... מי אמר לך שכולם יהיו ישרים? מה אתה רוצה, לסדר אותי כל החיים? מה, אני אהיה יורם של כולם? מה, אני אהיה פרייר של כולם? כשאתה הגעת לארץ, אתה אומר שמישהו היה מחייך אליך בבוקר, היית מאמין שהוא אוהב אותך. אבא, בינינו לבין עצמנו, אתה בעצמך אומר, כשהיום מישהו מחייך אליך בבוקר, אתה מיד שואל את עצמך מה הוא צריך מני היום. לא ככה. מה הוא פה כל כך, כל כך נחמד? בדרך כלל אחרי זה יש איזו שאלה, יש לך איזה 100 שקל בשבילי להיום. אז אבא, מה אתה רוצה? מה, אני פרייר של כולם. והוא צודק. עכשיו זה גם נותן לי את הכוח להשתלט עליו. למה? תראו לעצמכם שאשתי אומרת לילדה, היית היום לא בסדר, את לא יוצאת לשחק. את לא יוצאת לשחק, את בעונש. מה ילדה טובה עושה? הולכת מכינה שיעורי בית, הולכת רוחצת כלים במטבח, באה עם הפח, באה לאמא ואומר, אמא, תראי איזה הפתעות הכנתי לך, אני חזרתי בתשובה, אני יכולה לצאת החוצה? כן, מותק שלי, ילדה טובה, את יכולה לצאת החוצה. זו החלטה של אמא שהיא ברבון מוגבל, עד שהילדה, עד שהילדה משתנה. אבל כשאני אומר לבן שלי, אל תשקר, בגלל ששיקרת היום אתה לא יוצא החוצה. הילד הזה הולך מכין שיעורי בית, רוחץ את הכלים לאשתי, צובע לי את כל הדירה לכבוד פסח, בא אליי ואומר לי, אבא, תראה איזה הפתעה הכנתי לך, אתה מרשה לי לשקר? לא! למה לא? זה לא אני אמרתך לא לשקר, אלוקים לא מרשה לשקר. לא יעזור שום דבר, אתה לא תשקר. ילד במשך הזמן תופס שאבא ואמא לא מנסים להשתלט עליו אישית, ככל שהוא גודל יותר, הוא שומע יותר. מוריי ורבותיי, גמרנו את ההקדמה הראשונה. הקדמה שנייה, וכאן אני מתחיל את הדברים הפרקטיים. יהודים יקרים בכל מילה בלשון הקודש, וצריך פעם לדבר על זה בהרחבה, אז כל המשמעות של כל הרעיון שהמילה מורה עליו, אז היא משתקפת בתוך המילה עצמה, באותיות עצמם. כל החינוך, אתם יודעים איפה מונח? במילה חינוך. מה זה לחנך? א' ב' של חינוך צריך לדעת. זה החטא שבמילה חינוך. מה זה חטא בלשון הקודש? האות חטא בלשון הקודש, תמיד כשהיא מופיעה היא מסמלת חיבור. האות חטא בתורה, איך כותבים אותה? וו, זין וגגון מחבר. תלוי בכתב של הארי או הבית יוסף, זה זין וזין וגגון מחבר. כל גבר כאן יודע שעלה לתורה, חטא זה מורכב משתי אותיות עם גגון מחבר. שימו לב באמת שכמעט כל מילה בלשון הקודש שיש בה חטא, יש בה את החיבור. למשל, מילים כמו לחבר, איחוד, חבר, אח, אורח, חלון שמחבר את הבית עם החוץ, נכון? רחוב שמחבר את כולנו, חצר שמחבר את כמה בתים. למצוא חן, זה חיבור רוחני. אני לא מבין למה אתה מוצא חן בעיניי ואני בעיניך. כן? מילים כמו נניח חסד, שוב התקשרות, גם הלחמה, חוט שתופר, חבל שקושר, כן? גם חסר זה חיבור. לי לא חסר שום דבר שאני לא צריך להתחבר אליו. לא חסר לי כעת להיות נשיא ארצות הברית, תאמינו לי. אבל בהחלט יכול להיות שחסר לי נניח, כי בזמן שאני רעב חסר לי ארוחה. למה? אני צריך את זה ואין לי. אז גם בצורה השלילית, כן? כמו המילים קדש וקדוש, כן? קדישה וקדושה, כן? זאת אותו שורש, כן? כמו המילים, זה לעומת זה עשה אלוקים, כמו המילים, למשל, לשרש ולהשריש, כמו המילים, לקלס מישהו, לשבח אותו, לשים אותו לבוז וקלס, כן? אז הנה, א' ב' של חינוך, רבותיי, זה חיבור. ילד צריך לדעת בכל מחיר שאוהבים אותו. ילד צריך לדעת שאהבה זה דבר שהוא מקבל, אבל במוח שלו, כן? אסור שיעבור יום, יהודים יקרים, שילד לא יקבל לפחות 5 או 10 דקות אישיות, גם מאבא, גם מאמא. ואני מבין, ואני רוצה לומר שהפשט הוא שהוא יבין, שהילד יבין שאוהבים אותו. אני אתן דוגמאות. זה שיש לי אוברדרפט בבנק, זה לא הוכחה לילד שלי שאני אוהב אותו. היי, אני רץ בשבילהם, אני מגיע מאוד מאוחר בערב הביתה, אני עובד, אני קונה להם. זה לא הוכחה. ילד מבין פשטות שאבא ואמא צריכים לדאוג לאוכל. זה שילד רואה כל ערב פיג'מה נקייה בתוך הארון, זה לא הוכחה שאוהבים אותו. מצידו תני לו פיג'מה 5 שנים בלי כביסה. זה מוכיח לו? איך אמר פעם ילד שסבל מאוד ממה שנקרא סוודר? כל הזמן הלבישו אותו. הוא הגדיר את זה כשהוא גדל, את האביזר הזה שנקרא סוודר. הוא אמר, סוודר זה מין אביזר כזה שלובשים אותו כשלאימא קר. וואה, כמה זה נכון. זה הוכחה שאוהבים ילד? זה בהחלט לא הוכחה. אבל מה זה כן הוכחה שאוהבים אותו? זה כאשר חודרים למוח שלו. תהיה למשל דוגמה. לא יודע איך זה פה אצלכם, אבל יש הרבה מקומות, מתאר לי שגם אצלכם זה כך, עם בית ספר טוב כזה, יש הרבה מקומות שנוסעים בהסעות, ילדים נוסעים בהסעות לבתי ספר. אני אגיד לכם איך זה נראה בהרבה מקומות. מחכים עם הילד, או האבא או האמא. או האבא או האמא, וכל הזמן מסתכלים על השעון, נו מתי הנהג הזה מגיע כבר. וסוף סוף הוא מגיע, אבל זה קצת באיחור, מתעצבנים, הנהג מגיע, פותח את הדלת, תופסים את הילד, שט, פנימה, מסתובבים, הולכים הביתה. הילד מרגיש מצוין שהתפטרו ממנו, שיהיה ברור. ועם זה הוא הולך בבית ספר. אבל אם משקיעים עוד 20 שניות, לא יותר, ומעלים את הילד, והדלת נסגרת, עושים לו שלום או ישלה. הוא יודע שהוא השאיר אחריו נשמה אוהבת בבית, כל היום שלו הוא שונה. מה אכפת לאמא? מה אכפת לאמא שילד שלה מגיע מבית ספר והיא במקרה בשלה מה שהוא אוהב? מה אכפת לה להגיד לו, מוישלה, היום חשבתי עליך מהבוקר, כולם יאכלו מה שאתה אוהב, הכנתי מה שאתה אוהב. מה אכפת לאבא, וכולנו עסוקים, הגברים, אתה הולך בבית, אני בדרך כלל את הקטנים שלי, כן? אתה הולך בבית, אתה מניף ילד באוויר, הוא הולך נגדך במסדרון הראשי, כן? אתה מניף אותו באוויר, נותן לו נשיקה, ואתה אומר לו, אה, אתה הנשמה שלי, ומשאיר אותו, שילך לעניינה, וגם אתה הולך לענייניך. ילד קיבל הוכחה שאוהבים אותו. וזה אסור שזה יהיה בערבון מוגבל. הצרה גדולה שאבות לא כל כך תופסים את זה. איך אמר פעם ילד שסבל מאוד? אגב, 50% מהעולם, אני לא מדבר על עם ישראל, אני מדבר בעולם, 50% בעולם המערבי יש להם דמות אב שלילית. כלומר, שילדים גדלים למרות האבא. איך אמר פעם ילד יהודי? יש ביטוי שנקרא, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. מי שנכנס אב, כשאבא נכנס הביתה, ממעטים בשמחה. אוי, כמה הילד שמח לפעמים שאבא עושה שעות נוספות, העיקר לא להיפגש איתו. ילד צריך לקבל יום-יום, לפחות 5 דקות או 10 דקות של אהבה, גם מאבא, גם מאמא. אבל במוח של הילד, כשהוא יבין את זה. והנה, תן עוד דוגמה, 2. מה פשט אהבה כלפי ילד? אני אף פעם לא מבין למה הורים יושבים, כשלומדים עם הבן שלהם, חוזרים על מה שהוא למד באותו יום, בבית הספר, אני לא מבין אף פעם למה יושבים אחד מול השני. אחד מול השני. מה זה, פגישה סוף שנתית בין מנהל מפעל הרואה חשבון שלו? שכל אחד מגלה, רוצה לגלות את הדפקטים של השני? למה לא לשבת לידו? למה לא לחבק אותו? נו, מה למדנו? לתת הרגשה טובה לילד. אני יודע מיד מה ההורים רוצים לשאול כאן. ילד כזה שיתנו לו יותר מדי, הוא יעלה על הראש, הוא יהיה מפונק. לא. אנחנו נגדיר במדויק מה זה אהבה ומה זה פינוק. א' ב' של חינוך זה להתחבר. פשוט מאוד. יחד. סיפר אדם גדול שהוא מכיר אברך שלומד 3 סדרים ביום, בהסכמת אשתו, מגיע מאוד מאוחר בערב. אבל לכולל, או להסעה של הילדים, או יותר נכון לבית ספר שלהם, הוא הולך איתם רגלית, הוא לא לוקח אותם בהסעה. הוא הולך איתם רגלית, ובמשך 15 דקות, כל ילד משלושת ילדיו מקבל 7 דקות אישיות. וממילא אני רוצה לומר משהו לציבור האימהות כאן, קשה מאוד לביצוע. קל מאוד לדבר על זה, בפרט אני, כן, שלא צריך לעמוד בזה. בדרך כלל ילדים כשחוזרים מבית הספר או מהגן בשעה 13:00, והאמא ככה נלחמת עם התפוחי אדמה האחרונים, ככה תגנת את הצ'יפסים האחרונים, יודעת שעוד מעט כל המשפחה מגיעה, והילד הזה מגיע ומראים איזה חתיכת נייר, אמא, את יודעת מה, גננת סיפרה היום? יש לה בדיוק זמן בשביל מה שהגננת סיפרה עכשיו, כן? היא כל כולה לחוצה. מה היא עושה? היא אומרת, כן, 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 מוישלה, אני שומעת. עכשיו, את מסתכלת עליו, אבל אנחנו כבר מבוגרים, אנחנו מסתכלים מהר, כן? רואים מיידית. הילד הוא איתי בטבעו. עד שהוא פותח את התיק, ועד שהוא פותח את הריץ'ראץ', ועד שהוא מוציא את הדף שלו, את רואה שאת יכולה לתגן עוד איזה שני צ'יפסים שם, כן? אז מה שקורה, את מסתכלת עליו, ואת רואה שהוא לא מסתכל, שעד שהוא עובד, אז את מפנה את הפנים לכיוון הסיר. הילד הזה בסוף מוציא את הנייר, פורס אותו. אמא, את רואה? הוא רוצה שתראי הרי. והוא רואה שהראש שלך תקוע בסיר, או העיניים שלך תקועים בסיר. והילד הזה אומר, אמא, את לא רואה. ואת אומרת, לא, 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 האוזניים שלי אצלך, כן? אני אצלך. הוא מרגיש מצוין שאת לא אצלו. קשה מאוד לבצע, אבל מה שהיה צריך לעשות, יהודים יקרים, פשוט מאוד, אם אפשר, או להנמיך את האש, או לחבות בכלל. שבי איתו 3 דקות, ותשמעי את כל השטויות שלו, ואת כל הסיפורים שלו. זה לא ייקח יותר 3-4 דקות בגיל הרך. הוא מרגיש שאת שלו, שעות ארוכות אחר הצהריים, את תחסכי בלבולי מוח. ילד שמרגיש שאוהבים אותו, הוא נעשה תקשורתי יותר. ההתנהגות שלו מתחילה להשתפר. הוא הולך בשמחה לבית ספר. הוא יודע שיש לו גב, הוא יודע שיש לו אבא ואמא שאוהבים אותו. הוא מסתדר יותר עם חבריו. הוא נעשה יותר בעל ביטחון עצמי. הרבה פעמים מפסיקים, כמו שגדרנו מקודם, כן, את ה... הרטבות, ילד כזה רץ החוצה בשמחה, משחק עם חבריו בשמחה. אני לא אומר שהפלא מתרחש תוך יום יומיים, אבל בהחלט הפלא יכול להתרחש תוך 2-3 חודשים. רוב הילדים שמרגישים לא טוב היום, זה עודף של פינוק ומחסור באהבה. סליחה, לא שאנחנו לא אוהבים את הילדים, הילד לא מבין איך אוהבים אותו. הילד לא רואה איך אוהבים אותו. חושבים שאם קונים לילד איזה מתנה באיזה 800 שקל, פי, זה מראה על אהבה גדולה. תני לו לשחק בבוץ עם הסמרים, בשבילו זה אותו דבר. הרי הוא לא תופס. הוא לא מעריך את המשחק בהתאם למחיר שלו. הוא מעריך את המשחק בהתאם להנאה שלו. שמענו כבר על ילדים שעברו דירה, ועברו לבית כזה קצת יותר יוקרתי, וקנו שטיח חדש, ובבית הקודם, הישן, היה אפשר לשחק שם על הבלטות, ולהתגלגל, ולעשות מה שרוצים, והילד הזה סוף סוף הגיע לבית החדש, ואסור זה, ואל תיגע בזה, ואסור זה, ואל תיגע בזה, וכל צעצוע לא נתנו לו, וילד היה שואל תמיד את אמא שלו, אמא, מתי נעבור עוד פעם לבית הישן? ילד צריך לדעת שאוהבים אותו, נקודה. שוב אני חוזר לשאלה, לכאורה זה פינוק? ואם ילד מפונק, אז פשוט אפשר לעלות לו על הראש. אז ככה שזה יהיה הקדש, רבותיי. אני מיד מסביר למה זה לא פינוק. זה החלק השני של חינוך. אבל אם אבא ואמא יום יום מחזקים את הילדים שלהם, והם יום יום מחזקים את עצמם בנושא הזה, הקדש של זמן, אסור שיעבור יום בלי תשומת לב תמידית. לכל ילד, גם אם יש לך 10 ילדים. אני יודע שזה קשה, אבל בהתחלה, אם נותנים את זה, מתפטרים מהמון בעיות אחר כך. הנה איזה א' ב' של חינוך. החטא המחברת. נו, אבל אם ככה ילד, תודה רבה, ילד יכול לעלות על הראש? מוריי ורבותיי, כאן בא החלק השני של חינוך. אבל לפני שאני מגיע לחלק השני, מעט על אמת, יושר ומשמעת. איך להרגיל ילד לדבר אמת? וכאן באמת, יהודים יקרים, מגיע הדבר המופלא שיש רק אצל היהדות ולא אצל אחרים. ואני לא צריך לספר לציבור עד כמה באמת המצב של הנוער גרוע. לא על זה באתי לדבר היום. אני עובר בבתי ספר, אני רואה עבודה מצוינת של פסיכולוגים ופסיכיאטרים ועובדים סוציאליים. המצב של בני הנוער לא נעשה טוב יותר, שיהיה ברור. נראה שנעשה גרוע יותר. הנה היא באמת, איך מרגילים יש ילד להיות ישר, להיות אמיתי. אז אני רוצה לספר לכם שלפני כקרוב לשנה, אם אינני טועה, מתי זה היה, היו בחירות לרשויות המקומיות. גם אצלנו ברכסים היו בחירות. מאיפה ידעתי על זה? אני משתדל לא לקרוא עיתונים, משתדל. אבל מאיפה אני יודע שיש בחירות? לא יודע למה תמיד לפני שיש בחירות פותחים את הכבישים. כשאני רואה טרקטורים ושופלים, אני יודע עוד מעט יש בחירות. אצלנו זה גם היה. יום אחד ילד שלי מגיע מבית הספר איפה שהוא לומד, ובא בהתרגשות אדירה. ואני מבין את ההתרגשות שלו. אחד מהמורים שלו לא נזהר, ירד לכביש, ואיזה שופל שפשף לו את הרגל. אבל כשהילד הזה נכנס הביתה, הוא נכנס בהסתערות ובהתלהבות. אמא, את יודעת מה קרה? כן, מה קרה? טרקטור דרס את הרבה שלי. אפשר לחשוב שהוא לפחות נמצא בטיפול נמרץ כעת בבית חולים. ואני יודע שמה שקרה שם זה בסך הכל שפשוף. הילד קיבל, הרבה, המורה הזה, קיבל טיפול נקודתי, קצת תחבושת, והשיעור הבא המשיך ללמד. נו, אז אם תעמוד ותצעק עליו, מה זה נקרא דרס? מה אתה מביל? זה לא נכון, הרבה לא בבית חולים. מאיפה הוא יודע מה זה דרס, לא דרס? הוא מבין בדיוק את ההגדרות. ופעם הבאה הוא לא יספר. אז הנה מה שהיה צריך לעשות, וכאן באה היהדות המופלאה שלנו, החינוך היהודי המופלא. יהודים יקרים. אז נזכרתי באיזה אחד מהמחנכים הגדולים, עליהם פעם קראתי ספר, היה פעם יהודי גדול בפתח תקווה, נפטר, זיכרונו לברכה. כן, הרב יצחק אריאלי, מישהו שמע עליו. הוא היה מחנך דגול, והנה, אני רוצה לומר לכם אולי, נקודה אחת בחינוך אצלו. הקדמה קצרה לפני זה. את האמת לומר לכם, אני חושב שהדבר החשוב ביותר שאדם מחפש כל החיים זה אהבה. כל אחד אוהב להרגיש שאוהבים אותו. כל אחד אוהב להרגיש כשהוא מגיע למקום מסוים שמחייכים אליו, קבלים אותו בסבר פנים יפות. גם אני אוהב את זה. מבחינה הזו אנחנו נשארים ילדים כל החיים. לא סתם כתוב בתורה ולבן שיניים מחלב ואומרים חזל על זה, גדול המלבין שיניו לחברו יותר ממשקהו חלב. אני מגיע הביתה, אני מאוד אוהב שאחרי יום עבודה, אחרי יום עמל, אחרי יום לימוד, לא חשוב מה, מקבלים אותי בסבר פנים יפות. האישה ככה מחייכת, הילדים שמחים לקראתי וצוהלים, הנה אבא הגיע. אני מנסה לשנות את העולם כמו שאני מבין, נלחם כל היום. אני מגיע הביתה, רוצה שקצת יפרגנו לי. אבל מה קורה לצערנו בהרבה בתים? בעל מגיע הביתה בערב, דופק בדלת, אף אחד לא עונה, נכנס, פותח, שלום, אין תגובה. אפשר לחשוב שיש לו בית של 600 מטר בארבעה מפלסים. הוא נכנס פנימה כמה מטרים, הוא מחפש אחד מבני הבית, בסוף הוא רואה שם, אני יודע מה, את הבת הגדולה שלו מנגנת על איזה אורגן, אחד הילדים שלו רוכב על הגב של הילד השני, ככה מנסה לקטוף לו את האוזניים, איזה ילד אחר משחק בקוביות, עוד איזה ילדה מכינה שם שיעורי בית, ואת אשתו הוא רואה שם בקצה, מטפלת במכונת כביסה. והוא נכנס פנימה ועכשיו הוא קצת מעוצבן. מרגיש מה, בשביל זה אני עובד כל היום. אמרתי שלום, מסוגלים להסתכל עליו ואין פרצוף כזה, שמענו, טוב אז תנו? והאישה כאן נכנסת ללחץ. מה תענו? על מה אתה מבלבל את המוח? מה, אתה יודע מה קרה פה בבית? אתה יודע שצינור הניקוז של המכונת כביסה יצא מהמקום, שלוש שעות אני גורפת מים, אוקיינוסים של סבון. עכשיו, זה בדיוק מה שמעניין אותך. כן, זה בדיוק מה שמעניין אותי. מה, אני לא שווה שיגידו לי שלום? את ההמשך של הערב אני משאיר לדמיון של הציבור. אנשים חושבים שאני מדבר על דברים פשוטים, רבותיי, זה העיקר של הבית. מה היה עושה הרב יצחק אריאל כדי להרגיל ילד שלו להגיד שלום כשהוא נכנס הביתה? ילד כזה תמיד אוהב לפתוח את הדלת, אמא! כן, בסדר. הרב יצחק אריאל אם היה בבית היה תופס את הילד הקטנטן שלו בן החמש. מוישלה, היה אומר לו כשנכנסים אומרים שלום. מסתכל על האבא שלו, בסדר, אני פעם הבא יגיד שלום. הוא לא יגיד. בגלל שמהרצאות ושיחות ושיעורים לא מתחנכים. יש רק שיטה אחת להתחנך, לתרגם את זה לשפת מעשים. ואז היה הרב יצחק אריאל אוסף את ילדיו, אוסף סליחה את אשתו ואת ילדיו, כן אם הם היו בבית. והיה מפסיק כל פעילות בבית. והיה אומר, עכשיו מוישלה נכנס לא אמר שלום, אנחנו צריכים להתאמן להגיד שלום. והיה קורא לאמא, אמא, אבא ואמא בואו, נעמוד כאן עם הילדים. מוישלה ואבא עכשיו יצאו החוצה. אנחנו נדפוק. ניכנס, נגיד שלום, ואתם תחזירו לנו שלום. יופי. דפקו בדלת, נכנסו, שלום, ואמא עונה שלום. נו, גמרנו? לא, הנודניק עוד לא גמר. עכשיו, אבא עשה את זה עם מוישלה. עכשיו, אבא ואמא יעמדו בפנים, מוישלה יישאר בחוץ. עכשיו, מוישלה ייכנס לבד, נראה איך הוא עושה את זה. מוישלה יצא החוצה, דפק בדלת, שלום, ואבא ואמא ענו שלום. הילד הזה, אוטומט, כל חייו, ייכנס הביתה, יגיד שלום. יהדות בנויה על מעשים, לא על הרצאות ולא על שיחות. על מצוות מעשיות. אגב, לא רק שאבא הרוויח שהבן הזה יגיד שלום כל החיים, הוא גם הרוויח שהוא חינך גם טעים על לענות שלום. זה מן הצד הוא הרוויח, את השלום בית הזה. יהודים יקרים, זו באמת השיטה, רק כך. פשוט מעשים, כל היהדות זה מעשים. וכך הקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו. ולכן כל התורה יש בה תרי"ג מצוות, ואת המצוות של רבנן, את הסייגים של רבנן, כי רק זה מה שמחנך, שום דבר אחר לא. את רוצה להרגיל ילד לומר אמת מגיל קטן, ואני מדבר בעיקר על החינוך בגיל הרך. הנה ילד כזה מגיע מהגן, סיפרו לו, אני יודע מה, על קין והבל. סיפרו לו על קין והבל, והוא עושה סלט שלם. אתם יודעים, ילד בן 3, בן 4, פעם ראשונה, הוא בא מאוד מתרגש מכך, שקין, כן, הרצח את הבל. אז הוא מספר את זה בלבול שלם. הוא בא לאמא שלו ואומר, אמא, את יודעת מה קרה? לאדם וחווה היו שני בנים, קין והבל. וקין היה רועה צאן, והבל היה רועה עובד אדמה. וקין התעצבן, וקין הביא קורבן והשם קיבל. והבל הביא קורבן והשם לא קיבל. והבל התעצבן על קין, והוא רצח את... הוא עושה סלט שלם, והוא מחליף את, המי, את, 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 את השחקנים הראשיים שם. מוריי ורבותיי, מה אם הטיפשה אומרת? טוב, ילד בן 3-4, לא קלט טוב, שנה הבאה יקלוט יותר טוב. טעות, רבותיי, שבשת כיוון דעל-על. טעות שכיוון נכנסת, היא נכנסת. מה שצריך לעשות במקרה כזה, יהודים יקרים, זה בדבר אחד. האמא צריכה לנצל את זה שילד רוצה לספר, ורוצה לשתף את האמא איתו. האמא צריכה במקרה כזה להגיד, סליחה, סליחה, מוישה, לא, לא, לא הבנתי, לא הבנתי, מה בדיוק סיפרו? קין, אבל, מי רצח, מה, מי? לי נדמה שסיפרו שקין רצח את אבל. נדמה לי שקין הביא קורבן והשם לא קיבל, והוא היה עובד אדמה, ואבל היה רועה צאן, והילד הזה פתאום נזכר, כן, כן, אמא, עכשיו אני נזכר, באמת ככה סיפרו. טוב, מוישה, עכשיו תספר לי את זה מההתחלה, שאני לא אהיה מבולבלת. ילד כזה מספר מההתחלה מדויק, הוא מתרגל לספר מדויק. הוא תופס שדורשים ממנו אמת. לא צריך לעשות לו חקירות של אינקוויזיציה, כן? כדי לשכנע אותו לספר. אבל ככה, אתם יודעים, הוא רוצה לספר, לעצור אותו בנעימות, בתמימות. כן, מה, באמת זה כך היה? נדמה לי שסיפרו אחרת. ואז ילד מתחיל לספר מדויק. ילד כזה יצא ישר. ילד כזה יצא אמיתי. רק בתרגילים מעשיים, שום דבר אחר לא. ולכן יש כל כך הרבה מצוות ופרטי מצוות. צניעות? אמרתי פעם ליהודי שאינו שומר תורה ומצוות, שיש לנו הלכות איך מתנהגים בשירותים גם. כמה מותר לחשוף, כמה מותר לגלות. אמר לי, מה, גם שם? כן, גם שם. שתהיה בן אדם גם שם. הכל מצוות מעשיות. אני לא יודע איך זה אתם נוהגים, אבל הרבה הרבה אנשים גילו בזמן האחרון את השיטה הנפלאה לחסוך חצי מהמשכורת. אתם רוצים לדעת איך, אה? אני אגלה לכם את השיטה. היבץ כותב שסדר הוצאה חצי פרנסה. זאת אומרת, אם יודעים להוציא את המשכורת בתבונה, אפשר לחסוך חצי ממנה. איך עושים את זה? אחת מהשיטות זה להשתדל לא לרשום במקולת. אני מדבר, הלוואי ואני אשמע את עצמי, כן? לא לרשום במקולת. למה? כי כשאתם רושמים, שולחים ילד למקולת, אז תביא, 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 רושמים. בסדר, הפנקס פתוח ויד רושמת. כשמשלמים במזומן, אז למעשה, קודם כל הולכים על פי מה שיש, ב' חושבים פעמיים מה באמת צריך לקנות, מה לא צריך לקנות. אז יש הרבה כאלה שבזמן האחרון, אני יודע, עברו לשלם במזומן. אז שולחים למשל ילדה בכיתה ג' ד', לכי תביא נניח טיטולים מהמקולת. נותנים לה מזומן ביד. אפשר לנצל הזדמנויות כאלה. מה ילדה כזו עושה? לוקחת בסקית ניילון את הכסף, רצה למקולת אם היא מסכימה, חוזרת, מביאה את הטיטולים, מחזירה את העודף בסקית הניילון לאמא שלה ואומרת לה, אמא, זהו זה. אמא חכמה, מה עושה? צריכה לבקש מהילדה, פשוט מאוד, מותק שלי, רק שנייה אחת, כמה קיבלת? 30 שקל. כמה עלו הטיטולים? 22 שקל 80 נניח. כמה עודף מגיע? 7 שקל 20. תספרי לי ליד 7 שקל 20. הילדה סופרת עד 10 האגורות האחרונות, היא תהיה ישרה. זה מרגיל ליושר, רק תרגול. זה קשה בהתחלה, אבל לאחר מכן, עם הזמן, אתם תראו עד כמה זה קל. כל היהדות, כל היהדות, יהודים יקרים, עומדת בעיקר על תרגול מעשי. וכשהבן שלי אמר, אבא, טרקטור דרס את המורה שלו, אז מה, במקום לצעוק עליו, מה הוא מבין? אמרתי לו, תגיד לי בבקשה מותק שלי, מה, באמת דרס? מה, היה אמבולנס? לא. מה, היה טיפול נמרץ? לא. מה, הוא בבית חולים? לא. רגע, אז מה קרה? שמו לו תחבושת והוא המשיך ללמד. אז הוא לא דרס, הוא רק שפשף אותו. כן, 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 אבא, הוא רק שפשף. ילד כזה ידע לדבר מדויק בפעם הבאה. כל היהדות, יהודים יקרים, עומדת על הנושא הזה של מצוות מעשיות. ולכן צריך בעיקר בגיל הקטן, וצריך להשקיע בזה. למה ילדים לא מבטרים, אתם יודעים? למה אנחנו מבטרים? אני עומד במקולת, אני עומד בתור, כמו שצריך. טוב, הייתי מאוד שמח תמיד להיות ראשון. אתה מקבל בקופת חולים מספר 48. חכה, אין ברירה. אין ברירה. למה ילד לא אוהב לוותר? אתה הולך לאוטובוס, אתה עומד בתחנה, יש 20 לפניך, אף אחד לא נדחף לראש התור. אחד שנדחף לראש התור, כולם... למה אנחנו מוותרים וילדים לא מוותרים? אתם יודעים למה? כי ילד יודע שלא כדאי לוותר. כי מי שמוותר, מפסיד. זה מה שילד תופס במוח שלו. והרי הם צריכים לראות את זה במוח שלהם, לא במוח שלנו. למה ילד יודע שאם הוא מוותר הוא מפסיד? כי בדרך כלל כשקונים צעצוע גדול בבית, אז מה קורה? נניח אופניים. אז הראשון תמיד לוקח הבחור, החזק, כן, השתלטן. רבע שעה לא. לאחר מכן, רבע שעה למוישלה, לשני. אבל ברגע שהאימא השיגה שקט תעשייתי, נתנה רבע שעה ראשונה ליוסי, אז היא הולכת לישון הרי. לרבע שעה השנייה, מוישלה צריך לדאוג לבד, והרי יוסי לא יוותר לו. אז לא כדאי לוותר. אבל אם יש שעון בתנור, ולהורים יש שכל, ובמקום להפעיל את השעון הזה רק להפיית עוגות, מפעילים את זה גם לשיעורי חינוך, אפשר להגיע להישגים נפלאים. תדעו לכם שמורה, מורה בבית ספר, כל השנה זה למעשה תוצאה של ההתנהגות שלו בשבוע הראשון. ילדים כל הזמן בודקים איך הוא מתנהג. שבוע הראשון זה כל השנה. הם יודעים שהוא אוהב, מצד שני, בעל משמעת, תקיף, הולך קל כל השנה. אותו דבר זה אמאות, אותו דבר זה אבות. אם אמא תהיה חכמה, או לוקחת את השעון בתנור, מכוונת רבע שעה, יוסי מקבל ראשון. אחרי רבע שעה יוסי יורד מהאופניים, יעמוד על הראש, עם כל הנדנודים. מוישה מקבל רבע שעה את האופניים. ואחרי רבע שעה זה חוזר ליוסי, פעם, פעמיים, שלוש. יראו שאם אמא אין חשבון, ילד כזה יצא מחונך. פשוט שוב תרגילים מעשיים. קונים קוביות. ילד אחד רוצה לבנות ספינת פיראטים, הוא צריך 1,000 קוביות. השני רוצה לבנות, אני יודע מה, איזה טרקטור קטן, הוא צריך בסך הכל 20 קוביות. אם לא מסתדרים, נא לחלק את זה טוב, ישר. קובייה צהובה לך, צהובה לך, אדומה לך, אדומה לך, ירוקה לך, ירוקה לך. לא מעניין אותי מה אתה רוצה לבנות. ילד רואה שיש עקביות. ילד כזה יצא וטרן, כי הוא רואה שמוויתור לא מפסידים. והנה, מוריי ורבותיי, אני רוצה להגיע לנושא של משמעת. מה זה החלק השני של חינוך? דיברנו על הרבה אהבה, דיברנו על הרבה מאור פנים. רבותיי, זה לא סותר שלפעמים ילד צריך לקבל מאחורה. סוגריים, להשתדל אף פעם, אם כבר מגיעים למצב שצריכים להקות ילד, אף פעם לא בפנים. כי הקעה בפנים זה לא עונש, זה השפלה. השפלה, כבודו מושפל. יש בהחלט חלק אחורי, מוגן, בטוח, אדום וכואב. נא לנצל אותו, כאשר צריך. נא לנצל אותו, אם אין ברירה. רק אני רוצה לנסות להסביר באמת מהו החלק השני של חינוך. מוריי ורבותיי, שוב הקדמה קצרה. כל היהדות בנויה על מילה אחת, כבוד. הקדוש ברוך הוא נקרא אלוקי הכבוד. ספר תורה בארון קודש, יש מושג של כבוד ספר תורה, כבוד תלמידי חכמים. המצווה הראשונה שמבקשים מילד לקיים, כבד את אביך ואת אמך. לכבד מורים. המצווה הראשונה שיש בבית יהודי, ברגע שהתחתנת, חזרת מהחתונה, מה המצווה הראשונה שצריך לעשות? לכבד אישה ולכבד בעל. מה זה כבוד? מה זה כבוד? כל הבית בנוי על כבוד. כבוד שכנים, מה זה כבוד? תראו לכם שאני גר פה, אבא שלי גם נמצא פה, כעת אני רוצה לצאת החוצה. ולפני שאני יוצא החוצה, אבא שלי בא ואומר לי, שמענה, אמנואל, תעשה לי טובה, תביא לי, לא תעשה לי טובה, הוא לא צריך לבקש ממני טובות, כן? אמנואל, תביא לי חצי כוס מים. הלכתי, הבאתי לו חצי כוס מים. מה עשיתי לו? כבוד. מה הוא עשה לי? הוא יכביד עליי לחצי רגע, לא ככה. אני רציתי לצאת, והוא ביקש ממני להתעכב. יהודים יקרים, אתם יודעים מה זה לכבד? לכבד הפשט שאתה מוכן שמשהו יכביד עליך. אני התחתנתי. בא איזה יהודי זקן ואמר לי, תראה, אין לי הרבה כסף לתת לך מתנה, אבל עיצה טובה ששווה מיליארדים אני אתן לך. עד היום היית סטודנט חופשי, עשית מה שרצית. התחתנת על תנאי. עד היום עשית, התחשבת רק ברצונותיך. מהיום והלאה יש גם רצונות של אדם נוסף, אשתך. התחתנת על מנת שהרצונות שלה יכבידו עליך מעט, לא הרבה. אותו דבר הוא אמר לאשתי, התחתנת על מנת שהרצונות של בעלך יכבידו עלייך מעט. מה זה כבוד? כבוד זה רק הכבדה. הקדוש ברוך הוא נקרא, הקדוש ברוך הוא נקרא אלוקי הכבוד. ספר תורה, כבוד ספר תורה, מה זה מאלץ אותך? בא לידך, אתה קם, יוצא מן הארון, אתה קם לכבודו, אתה מנשק אותו. אסור לשבת במקום של אבא, אלא אם כן הוא מסכים. לא קוראים בשם הפרטי של אבא. שוב, זה כבוד. זה הכבדה מסוימת. כל היהדות בנויה על זה. הכבדה נעימה, הכבדה נעימה. לא יודע אם זה מתאים בדיוק לציבור כאן, אבל בארצות הברית יש משחק כזה שנקרא, יש, כמו שכאן יש כדורגל, שם גמר הגביע הזה, יכול להיות פוטבול או משהו כזה, או בייסבול, אני יודע מה. מי שכאן מומחה יכול לעזור לי. משחקים עם הידיים ותוקעים די הרבה שערים, תוקעים איזה 15-20 שערים במשחק. באחד השנים, לפני כמה שנים, נערך משחק גמר. משחק הגמר הזה זה סיפור של מאות מיליונים לעיר המערכת. וברגע השנייה האחרונה בעצם, בשנייה האחרונה תקעו שער שוויון. הכניסו שער שוויון. השופט הסתכל על השעונים המדויקים שלו וטען שזה היה כבר אחרי גמר המשחק. זה היה לאחר שניית או עשירית האחרונה של השנייה האחרונה. וכולם טענו שהיה שוויון. הצופים לפחות טענו שהיה שוויון. והשופט טען שלא, תוך זמן קצר, כל המגרש הפך למערבולת של שחקנים שהם מתקוטטים יחד עם הצופים. הם רצו שם לתלוש אוזניים ולנקר עיניים. והמשטרה, כמה שוטרים היו שם, אני יודע מה, 50 שוטרים, 100 שוטרים, לא יכלו להשתלט על ההמון המשולהב. מי שהציל את המצב זה היה מנהל התזמורת. מנהל התזמורת ציווה על הזמרים, או אני יודע מה, על חברי התזמורת, להתחיל לנגן את ההמנון הלאומי. כולם קפצו לדום. מה זאת אומרת? אני עומד לחנוק לך אותך. עכשיו אני אומר לך להוציא את העיניים. רק שנייה אחת, חכה, הוא יגמור שם את ההמנון הלאומי, אתה תראה את העיניים. איפה העיניים שלך יהיו? עכשיו אני לא, אני מבקש בלי קשרים לפה, אבל דבר אחד שיהיה ברור. ההמנון שם מכביד. זה הפשט, אתה רוכש לו כבוד. מוריי ורבותיי, כל היהדות בנויה על כבוד. עכשיו תראו את מצוות השם, כמה זה נפלא. מה זה לחנך? החטא זה אהבה. מה החלק השני של חינוך? נון חטא. נון חף, סליחה. מוריי ורבותיי, שמתם לב שהפעלים של חנוק וחנוך הם מאוד קרובים? חטא נון וקוף, ולחנך זה חטא נון וחף. מה זה לחנוק? המילה לחנוק מסתיימת בעברה קשה, בקוף. המילה לחנך מסתיימת בעברה רכה. לחנך. חף. חף זו עברה רכה של קף, ועוד יותר רכה של קוף. אתם יודעים מה זה לחנך? לחנוק זה לשים יד על הצוואר, ללחוץ עד הסוף. לחנך זה לחנוק בעדינות, ברכות, לא עד הסוף. זה לחנך. להכניס ילד למסגרת, וכאן בא ההבדל בין אהבה לפינוק, כפי שמיד אני אסביר. מה פשוט להכניס ילד למסגרת? יהודים יקרים, כל המצוות שלנו הם חניקה עדינה. אתן לכם דוגמה. אתה יושב בליל שבת, עושה קידוש, מרים קוסקוס כסף, 10 ילדים מסביבך. יושב לידך על כיסא גבוה, כולם מסביב, אשתך וילדיך, ויושב לידך ילד קטן על כיסא גבוה, בגיל שנה ורבע. הוא רק רואה את קוס הכסף, שפעם בשבוע הוא רואה אותה, והוא כבר קופץ על הכיסא. אבא, את זה, את זה, נכון? יש שם יין, זה מתוק. אתה גומר לעשות את הקידוש, ואתה שותה לבד. הוא מסתכל, טוב, הוא מבין, אבא עשה קידוש, מגיע לו, הוא עבד, הוא שוטה ראשון. עכשיו הוא אומר, את זה? הכוסית השנייה הולכת לאמא. טוב, הוא מבין גם לאמא, יש פריבילגיות מיוחדות, היא אמא. הכוסית השלישית הולכת לשם, לבת הגדולה. הכוסית הרביעית הולכת שם לבן הגדול. הכוסית הרביעית החמישית הולכת לשם ולשם ולשם, והוא מסתכל עליך, הוא אומר לך, אבא, תסלח לי. מה, תשים פה משהו, אני יושב לידך, מה אתה מעביר הכל שם? אני יושב איתך פה במזרח, מה אתה מעביר הכל שם למזרח הרחוק? אתה מסתכל עליו, ולמעשה מה שאתה אומר לו, סבלנות, אתה נאמבר 10, אתה יודע מה זה מספר 10? תגידו לי בבקשה, הוא לא בלם את עצמו בעדינות 12 פעם עד שהוא יקבל, או 11 פעם? 11 פעמים, הוא כיבד את אביו, אמו, אחותו, אחיו, אחיו, אחתו, אחיו, אחיו, אחותו. יהודים יקרים, הוא למד להתגבר על הרצון. כשהוא יתחתן ושיהיה לו ויכוח עם אשתו והוא ידע שהיא צודקת, הוא יהיה מוכן גם לבלום את עצמו מפני רצונה. מורי ורבותיי, גוי מגיע הבית הצמא. מה הוא עושה? מגישים לו שתייה. כמו פרה ברפת הוא שותה. מה עושה יהודי? מרים את הכוס, קודם כל בודק. כן? הכבדה עדינה ראשונה, חניקה עדינה ראשונה. זה קשר? כן, זה קשר. בית. נו, אני רוצה לשתות, אפשר? כן, אבל תברך קודם. טוב, ברכתי, אפשר לשתות? כן, אפשר לשתות. אבל מטעמי דרך ארץ, תשתה לגימה אחת, שלא תראה גרגרן, תפסיק שנייה, אחר כך תשתה כמה שאתה רוצה. לא שלוש הכבדות עדינות, בדבר פשוט כמו שתיית קוסטי. אני קם בבוקר, רוצה ישר צלעות כבס. אומרים לי, סליחה, לפני התפילה לא אוכלים. לא הכבדה עדינה? מוריי ורבותיי, אני בעיקרון נגד לתת לילד חדר פרטי. מה זאת אומרת לתת לו חדר פרטי? שמשהו מישהו יעליב אותו, שאמא תרגיז אותו, הוא סוגר את הדלת, משחק ברוגז שלושה ימים? אבל אם יש לו עוד אח בחדר, אז הרגע חצי, חמש שניות, אחרי שהוא גמר, הוא התחיל, סגר את הרק דלת ומשחק ברוגז. אז דופק לו אח שלו, מוישלה, תפתח, אני צריך את המוחק. מה הוא יעשה? לא יפתח? מה זאת אומרת? שילד יעשה מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. החינוך, מוריי ורבותיי, מורכב מהרבה אהבה וגם כן חניקה עדינה. ולזה יש את המצוות. לזה יש את המצוות. מוריי ורבותיי, ההבדל בין אהבה לפינוק זה שאהבה הפשט שילד מקבל כל מה שהוא צריך, ופינוק הפשט שהוא מקבל כל מה שהוא רוצה, ואז הוא נהפך לחיה. ורק כך אפשר להרגיל למשמעת, ולנקודה הזו רציתי להגיע בסוף. מה זו משמעת? אבל לפני זה, אם הציבור יאפשר לי, אולי דוגמה פשוטה, תראו עד כמה שהדברים נפלאים, איך שיהדות עובדת. רק בדוגמאות מעשיות. אני זוכר שלפני שנה, אני מכיר איזה אברך שמסתובב הרבה בארץ, אשתו אמרה לו, לפני שנה יצא איזה תרסיס טוב של ניקיון, אומרת לו אשתו, נו, אם לפחות אתה לא מפריע בימים האלה, תביא איזה משהו, אתה לא עוזר, תביא משהו שחומרי ניקוי טובים. ברוך השם. אני יכול לספר לכם, בעצם, נכנסתי לאיזה חנות גדולה, באיזה סופרמרקט גדול בדרך לאיזושהי הרצאה, ואני בודק שם על המדפים, אני רואה את התרסיס המיוחד הזה, היא שמע שזה דבר נפלא, קניתי ככה די הרבה תרסיסים, יש בית שצריך לנקות אותו, ואני יוצא החוצה, אני שם לב שהקופאית מאוד מהרה, זאת אומרת, יש שם איזה 20 קופאיות, סופרמרקט ענק, ובמקום לתת לי, שילמתי 100 שקל, במקום לתת לי עודף 20 וכמה שקלים, היא נתנה לי עודף 50 וכמה שקלים. שטר היה של 50 שקל במקום 20 שקל. נו, זו הזדמנות לחינוך. לקחתי את ילדיי שהיו באוטו, איזה שניים, שלושה ילדים, אמרתי להם, נו, עכשיו אנחנו משיבים הוועידה. קיבלתי עוד עודף. עודף מיותר. נכנסתי פנימה. ואני אומר לקופאית הזו, תסלחי לי, את החזרת לי יותר מדי עודף. אני מראה לה את ה-50 שקל ואת החשבון, היא צריכה להחזיר לי 20 וכמה שקלים. היא מסתכלת עליי ככה, ואומרת לי, כמה יפה מצדך שאתה מחזיר. יופי. טוב, הילדים שמעו, שיעור בחינוך. אבל לפני שהספקתי להסתובב, היא מסתובבת לחברה שלה, הקופאית בצד, ועושה לה, הוא כנראה קוקו. אני מצטער מאוד שהילדים שלי ראו את זה, ושמעו את זה. כל היהדות בנויה שוב על מסרים חיובים ומעשיים. מוריי ורבותיי, אם הגענו לכאן, תרשו לי לפתוח סוגריים, לפני שאני מגיע לנקודה המרכזית והאחרונה, כדי לנסות להראות לכם איך באמת היהדות החזיקה מעמד. יתאר הציבור לעצמו, אתם יודעים שיש היום אנשים שיושבים בבית סוהר בגלל שהם מנסים להכחיש את השואה? ניסו להכחיש את השואה. אני באמת רוצה לשאול את הציבור, הייתה שואה לפני 50 שנה? אתם מאמינים שהייתה שואה או שיודעים שהייתה שואה? מה זה? מוריי ורבותיי, סליחה, את אומרת לי שאת מאמינה שהייתה שואה. את נולדת אז? היית כבר חיה? מאיפה את יודעת שהייתה שואה? מהם ההוכחות? נכון, נכון. מוריי ורבותיי, ההוכחה היחידה. אנשים שהיו. אנשים שהיו. אבל יש היום אנשים בעולם שמנסים להכחיש את השואה, יש כאלה שכותבים על זה דוקטורטים ויושבים בבית סוהר. ההוכחות היחידות שהצליחו לשלוח אותם לבית סוהר, זה שעדים שעברו את השואה, באו וסיפרו שזה מה שהיה. אבל הרבה מאוד מהראיינים, בגיל 45, מעלים אנשים כאלה ואומרים, אנחנו לא נולדנו אז, לא יודעים. מה תראה להם? תצלומים, אפשר לזייף. מה תראה להם? סיפורים, ספרי היסטוריה, אפשר לשכתב. מורי ורבותיי, תראו לכם שעוד 200 שנה, 500 שנה, ממשלת גרמניה פותחת במצע, במסע שיטתי כדי להוכיח שהשואה זה בלוף יהודי. זה המצאה יהודים, יש פרוטוקולים של זקני ציון. במדינות אשכנז לצערנו מיליונים, מיליונים, מיליונים של אנשים האמינו, עשרות מיליונים האמינו, שיהודים משתמשים בחלב, בדם של תינוקות נוצריים להפיית מצות. מישהו כאן מאמין בזה? יודע את זה? מוריי ורבותיי, עוד 200 שנה הגרמנים יפתחו במסע שיטתי להוכיח שלא הייתה שואה. איך אי אפשר להוכיח שהייתה שואה? סרטים? אפשר לזייף. מה, תוכניות טלוויזיה? שמעתי שראו דינוזאורים חיים בטלוויזיה. אף אחד לא ראה אותם אף פעם. איך אפשר לראות? אפשר להוכיח. מה, סיפורים של אנשים? בלוף. המציאו. מוריי ורבותיי, השיטה היחידה שאפשר יהיה להוכיח דרכה, זו רק אחת. ואני אתן לכם אותה בקצרה. תראו לכם שאחרי שהשואה נגמרה, מתכנסים 500,000 יהודים. ניצולי שואה. כולם עם מספרים על על הידיים. הם מקימים את ארגון ניצולי השואה. הם כל אחד מספר מה עבר עליו בשואה. את הסיפורים המאפיינים הם כותבים לתוך ספר. את הספר הזה הם חותמים במעמד של 500,000 אנשים. הם כותבים בספר, אל תוסף עליו ואל תגרע ממנו. הם מחלקים עותק עותק מהספר לכל ניצול שואה.